נו, זה השם גילולו, מתי? בזמן שיפשיט השם המלבושים והכינויים ויסיר הכנפיים, ונראה את השיעור הבא, ההמשך, אבל לפי דעתי זה קשור מאוד למה שאמר הרב לא פעם, שצריך סוף סוף לחזור לתלמוד ירושלמי ולהפשיט את התלמוד הבבלי, ובעיקר בעניין הייחוד של הגדה וההלכה, שהוא המיוחד שיש בירושלמי, כי בבבלי זה נפחד, כן? מה שהיה קורה, תלמוד מקיף, כן? לימוד מקיף. אז כבר יש התחלה של התחלה, בזכות הרב גורן בפחד, של החזרה לתלמוד ירושלמי. כן.
מה זאת אומרת, מה זה חלק? לכאורה, מה שהרחב עושה, הוא גם לומד בירושלמי.
נכון. כן, אבל התלמוד שלנו עד היום, הלימוד זה בבבלי, כן? והגמרא עצמה מסבירה, אם אני זוכר, זה רבי ירמיהו, כן? כשחזר מבבל, הוא התפלל כדי לשקוע את הבבלי. רבי זרח, כן. לשקוע את הבבלי, כן? ואמר את הפסוק של ישעיהו, הרם שהיה בחושך, איך הפסוק? יפה. זה נורא והיום. צריך לעזור מהבבלי לירושלמי. האווירה של תלמוד ירושלמי היא שונה. זה אביחד הרעה. היא שונה לגמרי. ועוד לא זכינו להגיע לזה, אבל ייתכן שנחליט פעם, נלמד תלמוד ירושלמי, למה לא? זה המשימה של הדור, לעבור מהבבלי לירושלמי. זה התהליך של אברהם אבינו, כשחזר מארם נהריים, בקליפת ארם, לחזור לעבריות שלו. כי התפיסה היא ככה, ויש פרק שלם באורות על זה, באורות הקודש גם כן, גם באגרות הראייה, יש הרבה 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 עניינים על זה. באורות הקודש בעיקר אני זוכר עכשיו, שהשקלה בתריה בבבלי היא עצומה, אבל היא בעיקר שכלית. בירושלמי זה יותר עמוק משכלי, גרדה. הרוחניות של הירושלמי היא יותר עמוקה. אבל זה בנסתר, כי התלמוד ירושלמי הוא תמצית של חוכמה. תלמוד בבלי הוא יותר מפורש, כן. אבל הוא שכלי. ולכן בבלי מתקשה לתפוס את האמת שבאגדות. דווקא אני חוזר לרמב״ם, שהוא אמר את זה, כן? לומדים כאילו אפשר לתפוס את זה דרך השכל, זה אינו. אגדות זה אי אפשר להבין בלי הקבלה. זה חוב ולא יעבור. מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה של כל אגדה. ובתקופה שלנו הרב מרגליות גילה קצת את זה. כן. כי אי אפשר להתגבר על האגדות בלי החשיבה של הקבלה. כן. יש בירושלמי במסכת ברכות שנתנו רשות להעלות בכתב את ההלכות קודם, רק אחר כך את האגדות. זה סימן שגילוי התורה באגדות הוא יותר עמוק מבהלכות. היה אסור להעלות המכתב. רבי יוסף, שאומר את זה, אם אני זוכר את זה. וכדי לתפוס את את העניין יש בפרקי דרבי אליעזר, אם אני זוכר, לא, זה אבו דרבי נתן, סליחה. באבו דרבי נתן יש פסקה מדויקת על העניין שלנו. מי שלא טעם, טעם הלכה, מי שלא למד הלכה, לא טעם טעם חוכמה. אבל מי שלא למד אגדה, אינו מכיר מי שאמר והיה העולם. צריך דרך האגדה. בבבלי לא תופסים את זה. ולכן, בישיבות הרגילות, כשמגיעים לזה סוגיה, יש אגדה, מדלגים על הערים. לא שייך. טוב. אז נמשיך בשבוע הבא, אם ירצה. השרים שהם מבחינת אלוהים אשר על פניי, הם נמשלים בפסוק ככנפיים של השכינה. זוכרים את זה, כן? כתיב בחזקאל, ותחת הרקיע כנפיהם ישרות, אישה אל אחותה, לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה, את גביותיהם. אמר בשתיהם לשון כיסוי. זהו, כי המלבוש מכסה. וכתיב, וישעיהו שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רעריו, ובשתיים יחופף. עפיפה וכיסוי באים כאחד. מי שנסתל כאשכינה, והסתלה כנפיים, הלכה לה, ולא ראו אותה ישראל. טוב, זה קשור, ברור, לעניין של הגלות. כי בגלות השכינה מתחסה עם כל אותם מלבושים וכנפיים, זה התוקף של השרים שישראל משורדים תחת ההשפעה של כל שר ושר, ומקבל עד דרך מה שהאומה של אותו שר נותנת לישראל. למדנו קצת את הנושא. וגם בחזקאל בעיקר וגם בישעיהו, החזון הזה של השכינה עם הכנפיים, זה קשור לעניין הגלות, בעיקר בחזקאל, כן? וכתיב שיש כנפיים לאחד, בשתיים יחסר עליו, בשתיים יחסר עליו, ובשתיים יעופף, עפיפה וכיסוי, באים כאחד. מי שנסתל כשכינה ועשתה לה כנפיים, הלכה לה, ולא ראו אותה ישראל. וכתיב, ויחקב על קירוב ויעוף. טוב, הרב פה מסביר את הביטויים שהוא משתמש בהם. יעוף זה קשור לכנפיים. זאת הייתה אחת מ-10 מסעות שנסעה שכינה כלעיתה בראש השנה. צריך לראות את הנושא שם בסוגיה. נמצאת למד כי הכינויים שהם סוד הכנפיים והם סוד הכותונת שמתלבש בה שם השם התברך, וכשמתלבש בכותונת אזי הוא נסתר ונעלם. ופיכך אמר כי מזהיר את ישראל, פשטתי את כותנתי, איך החל בשינה, וסוד ולא יכנף עוד מורך, יכנף עוד מורך. ואם תשאל ותאמר, בכי מאחר שאמרת שהשם יתברך יסיר לעתיד לבוא, הכותנת והכנפיים, ואם כן נמצאו השורשים העליונים השבעים, השרים, כן. נמצאו השרים העליונים השבעים עובדים מן העולם, ונמצא צורת המרכבה העליונה פגומה כגוף חסר איברים, ונמצא השורה חסרה, כן, כי לפי מה שראינו מקודם לעתיד לבוא כל זה יתבטל. פשטתי את כותנתי, לא יישאר זכר מאותם שרים, כן? זה הנושא ידוע. ולכן השאלה של הרב, אם כן, יהיה פגם בצורת המרכבה השלמה. אז הוא מתחיל בתשובה ולא גומר בה. אבל במשך הלימוד אנחנו נגיע בדרך מקורות אחרים לסיום, לגמר התשובה. דע שאין הדבר כן, וענייני מבאר בעזרת השם. דע, כי השם יתברך סידר המערכות העליונות בצורת המרכבה בסוד 70 שרים, שבהם נראית מלכותו במערתה הגדולה. והשרים הם כעבדים העובדים מחוץ לבית, לבית המלך, והם המוזמנים לעשות חבציו, וברוב השרים והשמשים והעבדים נראית בגלל המלך, ומהם שרתו כאומרו, ברוב עם עדת מלך, ובפס לאום, מחיטת רזון. זה ברור, כי הריבוי של הצרים, של השרים האלו, העושר של הריבוי הזה, וכמובן המספר 70, זה רק שורש של העניין. זה 70, שנותנים 70, שנותנים 70, כל אחד ואחד עד אינסוף, כן? ויש מצווה להחבות את צלם אלוקים. וזה המצווה של פירה וריביה, כן? יש מצווה, המצווה הראשונה בתורה, כן? להחבות בצלם. אם כן, אם שמרנו שלעתיד לבוא, כל החיצוניות האלו, כל החיצונים האלו יתבטלו, ולכן יהיה גם בעושר של הריבוי הזה, זה צורה אחת של הסבר השאלה שלו, זה מובן, כן. אבל הוא משיב שאין הדבר כך, איך נראה, איך הוא מתחיל להסביר את זה. כי ההסבר מביא אותו לכל כך נושאים שייתכן שהוא לא גמר את ההסבר עד הסוף. ושכך, כל 70 שרים שעומדים מבחוץ לשורה פנימית, לשורה פנימית, כי בשורות החיצוניות יש עומס, עומס, עוד עד אינסוף, כן. לכלל הדבר, כל בריאה יש לה מלאך מלמעלה. ולכן ריבוי בבריאה, בעולם העשייה, זה מורה על האינסוף של דמויות למעלה. לפי הכלל שראינו כבר, דע מה למעלה ממך, כן? כל בריאה ובריאה יש לה מזל, יש לה מלאך. כן, זה מובן. אבל צריך להבין את זה שאין שום ממשות לאותן צורות אלא מלמעלה למטה. אין שום ממשות מלמטה למעלה. כן. מלמעלה למטה זה נאצל משורש כל האצילות. אבל מלמטה למעלה השם לבדו. זה מובן הכל הזה, ראינו את זה הרבה פעמים. והעבודה זרה זה דווקא להתייחס לאותן מדרגות כאילו נמצאות בפני עצמם. זה מובן?
כן.
אם אני אצל
יעקב, אם הוא בהתחלה
מסולם, אין עניין כזה, אפשר לקשור את זה. אני לא חושב שזה אותו עניין ממש, אבל אפשר לקשור את זה. כי המדרשים הסבירו. מה הסדר הזה של עולים ויורדים, כן? אפשר לקשור את זה, ברור, כן.
אז יש בחינה שמימדת זמן?
לא.
בנפש החיים?
מה?
בנפש החיים, אני אומר לי שהוא מסביר בכלל.
אבל אסור להתייחס לזה. זה דווקא עובדי עבודה זרה שתופסים את זה. גבי ישראל נאמר השם לבדו. ואני אומר את זה בצורה אחרת. קודם כל, אנחנו חיים בתקופה שאין התגלות. מאז סיום תקופת הנבואה, אין התגלות של הדברים האלו. יש מאמר בגמרא, אבל אני לא זוכר בדיוק את המקור, אני חושב שזה במסכת ברכות, אלמלא העין יכולה לראות מה יש באוויר, אף נפש לא יכולה להחזיק מעמד, כן? נכון? זה בברכות, כן? אתה זוכר, זה פרק לא. וזה מובן, כי הזכות, לא, זה לא הזכות, אבל החסד שעשה כזה ברוך הוא, לגבי עם ישראל, מאז חורבן בית המקדש, ש... ההתגלות הסתיימה, ולכן אין עבודה זרה בישראל אחרי סיום תקופת ההתגלות. זוכרים את התפילה של עזרא שהתפלל, כן? והתפילה התקבלה, אבל כדי שלא יהיה סכנה של עבודה זרה, צריך לשים קץ להתגלות. כשיש התגלות, מי שרואה רואה, מי שטועה טועה, כן? עם ישראל רואים רק את הקולות, ותמונה לא ראיתם, כן? זה סגולה של עם ישראל. אבל בתקופת ההתגלות, כל בני אדם ראו מה שראו, כל אחד לפי המתכונת נפשו, רע, מה שרע. אבל מכל מקום, זה היה אסור לישראל. זה היה רשות לאומות העולם. כן? להתייחד לבורא העולם דרך התמונה של השרים שלהם. זה היה רשות להם, אבל זה היה אסור לישראל. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שאין סכנה כזו. מכיוון שהבן אדם אומר לי, הוא לא מסוגל אפילו להיות רגע ולדבר. כן? אין לו את הסכנה. זה המחיר שהיה צריך לשלם כדי לגמור עם העבוד הזרה. וזה פלא, כי כל התקופה של הנביאים, של הנבואה, היה עבוד הזרה בישראל. מיד, בהתחלת, אנשי כנסת הגדולה, המשנה, כל שכן הגמרא, כל זה הסתיים. מה בא במקום העבוד הזרה? זה נקרא מינות. כן. בעולם החיצוני, כשאתה רואה, אתה רואה, אז, ואתה טועה בעבוד הזרה. אבל כשאין התגלות בעולם החיצוני, אז אותה סכנה של עבוד הזרה נקראת מינות. יש פסוק מפורש. אמר נבל בליבו, נבל בליבו, אין אלוקים. הפירוש הוא משום עסקי ליבו. זה מינות. ולא תתו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אחרי עיניכם זה עבוד הזרה, אחרי לבבכם זה מינות. בתקופה של עבוד הזרה לא היה מקום למינות. כי ראו כל כך גלויות שלא היה מקום למינות. הוא יכול להכחיש, ראו, כן? אבל אחרי סיום תקופת הנבואה, אז התחדשה המינות, זה משהו אחר. המינות במובן ששלילת מציאות הבורא, מציאות האל, זה הפיקרסיות במובן הבסיסי של המילה. וכן.
מה עם הכוח שהיה לנצחות כדת בעמים והמעשים, מה שאתם מספרים, מעשים
נשים. כי דווקא...
זה משרד השלטים,
לא? הנה, הבנתי את השאלה. מה נתן לנצחות להצליח כל כך בין כל כמה סוגות, צורות של מינות כאלה, לא רק של מינות, של עבוד הזרה.
וגם, האם זה לא עניין של עבוד הזרה?
זה עניין
של התגלות,
אצלם? לא, ברור שלא. כי הסוד, ההצלחה של הנצחות, זה שבמיתוס שלהם התייחסו לזהות של עם ישראל. כל המסתורים שלהם זה סתרי תורה של עם ישראל. הכוח שפועל במיתוס של הנצחות זה כוח החיות שבישראל. הם לקחו את הזהות של ישראל כשיתוף שלהם. זה, הבנת מה שאני אומר?
כן.
אחרי לקח.
יש לי שאלה מה שאתה אומר. אצל העמים, יש, במיוחד הנוצרים, ממשיכים סיפורים, כן, של מעשי ניסים, או של מעשי... זה רק שקרים גמורים, או יש גם איזושהי התגלות?
לא, זה שאלה אחרת. זה לא העניין של העבוד הזרה, במובן של השאלה הראשונה שלך, כן. כי אין שום התגלות של האליל שלהם, כן? אבל זה תוצאה מהאמונה שלהם. זה ב, 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 בדמיון הדתי, נאמר. ומכיוון שהאמונה שלהם, וזה השאלה שלך, מאיפה הכוח של האמונה שלהם? כי אבא, במה הם מאמינים? בישועה מבעיות של הנפש, של נפש האדם. כן? מכיוון שהלבישו את זה דווקא במה שאנחנו מגדירים כסתרי תורה, המסתורים של ישראל, של עם ישראל, כן? אז זה נתן את ההצלחה שלהם בבחינת עבוד הזרה, כן? אבל...
מדבר על השילוש?
מה?
מדבר על השילוש?
לא, אני מדבר על לא רק על השילוש, זה עניין תיאולוגי מאוחר, כן? אלא על הפרצופים שמכנים כאלקות. זה פרצופים של הזהות של ישראל כפי שאתה מספרת אותם לנו. אבל בשבילנו זה סתרי תורה. דהיינו, אולי פעם הסברתי את זה, מה ההבדל בין מסתורים וסתרי תורה? אצל הגויים יש מסתורים. מה זה מסתורים? זה ידיעה שאין לך ואתה לא יכול להשיג אותה. זה מסתורים. סתרים, סתר, זה דיאש, ידיעה שאין לך, אבל אתה יכול להשיג אותה אם מישהו מוסר לך את המפתח, כן? זה הבדל מהותי. אני זוכר, לא זוכר אם אני סיפרתי את זה פעם. לפני הרבה הרבה זמן, דורות, הייתי אחראי על הסטודנטים היהודים בצרפת, והשתתפתי באיזה מחנה כלל עולמי של סטודנטים באותה תקופה מיד אחרי מלחמת העולם. ואני הכרתי שם סטודנט אחד, נסיק של ההתאחדות של יוגוסלביה. הוא היה, כשהיה צעיר, היה נוצרי, ואחר כך היה מרקסיסטי. עכשיו אני לא יודע מה הוא. והוא סיפר לי איך עזב את הנצרות.
סתם המוסלמי.
מה?
סתם
המוסלמי. לא שמעתי.
אני אומר, מסתם הוא
צריך להיות מוסלמי. מוסלמי, אני לא יודע. ואז הוא סיפר לי איך הוא עזב את הנצרות, כשתפס שמדובר רק בעניינים שקשורים לשבט קטן מ... איך קוראים את זה? מזרח הקרוב, שקרוי עם ישראל. משהו מוזר, אקזוטי, מה שייך לנפש של מי שנולד ביוגוסלביה, לעם הזה שנקרא ישראל. כן? אז הוא ויתר על כל זה, הוא זרק את כל זה. כן, הוא לא שייך לו. כן? וזה נתן לי להבין מה אמרו השליחים שלהם כשדיברו על המסתורים באמונה שלהם. זה פשוט מאוד. זה כשהעובדי העובדה זרה שאלו אותם, במה אתה מדבר? אז היו משיבים, אתה לא יכול להבין במה מדובר. זה שייך ליהודים. זה עניין של משפחת היהודים, אצלכם זה מסתורי, זה מובן, כן? טוב. ולכן, כשלומדים בשורשים של הנושא, את השורשים של אמונה של הנוצרי, כן? הדבר הוא פשוט מאוד. הם מתייחסים לישראל כשיתוף לבורא בין הבורא ואומות העולם. ולכן הכוח של המיתוס שלהם זה הכוח של האמת של ישראל. בבחינת עשיו, שהיה תאום של יעקב. כן? זה לא סתם, זה לא בא מ... זה בא מאותו שורש. הם, תודה לאל, שהם שכחו את השורשים שלהם. לא תופסים ולא מבינים מאיפה זה בא. מאמינים, כן? אבל הכוח של האמונה שלהם, שהם צריכים ישועה. שהם צריכים גאולה. גאולה ממה? דווקא מהאי יכולת לעמוד על הבעיה של טוב ורע. כן? אי יכולת. אין להם תורה. ואין להם, בדקה, אין להם כוח של תורה. והם צריכים גאולה. הם שואפים לזה. אז שואפים לזה דרך איזו אסטרטגיה מגיד של, מגיד של התיאולוגיה שלהם. אבל במה מאמינים בישראל כגואל העולם. אתם מובן? טוב, משהו. כן, תשמע, לפי הניסיון שלי, אני מכיר כמה מהם, לא הרבה, כן. הבעיה של יהודי שמתנצר, זה לא שהוא מאמין כנוצרי, אלא זה יותר חמור, זה מחלה נפשית יותר עמוקה. הוא רואה את עצמו כמשיח. זה ברור מה שאני אומר, כן. זה מחלה של יהודים. מה? לא, הוא לא רואה את עצמו כתלמיד של ישו, הוא רואה את עצמו כישו, כן? יהודי שמתנצל, כן. שאול הזה, זה עניין אחר גם, כן. הוא שיצד את האמונה של הנוצרים, כי היהודים, הנוצרים הראשונים, שהוא גם כן יהודים, ורוב מהם שומרי תורה ומצוות, כן? היו מאמינים במשהו אחר לגמרי מהנצחות הנוכחית מאחרי שאול. הוא שיצר את העם. ויש הרבה מהוגי דעות של הנוצחים שמתחילים לגלות שיש בעיה פה, כן? כי הישו של הנוצחים הראשונים לפני פאולוס, כן? הוא אחר לגמרי מאותו דמות שאנחנו מוצאים בכתבים של פורקות. הוא החלק הנוסף. טוב, איזה קאט משיחית, תימונית, כמו שיש עכשיו בישראל גם כן, כן. אבל לפי דעתי, זה עניין של מחלה נפשית, ורואים את עצמם כשייכים לדמות המשיחית. הגויים שהם נוצרים שואפים לזה, אבל הם לא יכולים, מכיוון שלא נולדו יהודים. אבל ליהודי יש עדיפות. זה מובן,
זה
מה שאני.
זה
הסבר
של
ההתגלות שיש לו לפעול, זה אותה החוויה שהוא עבר. גם כן, הדרך לדמשק. כן, אבל תשמע, יש לך פסוק אחד באבנגליון, רק פסוק אחד, כן? בדרך לדמשק. אבל זה דומה מאוד למה שמגדירים כגנוסיס, ולא התגלות ממושה. כי היה אפיפיור, מי שקדם האפיפיור הנוכחי, כן, שכחתי שמו, שאמר שהייתה לו התגלות, כן. אמר את זה.
פולוס השישי?
כן, כנראה, כן. והיו שתי תקופות בחייו, לפני התגלות ואחרי התגלות, זה ידוע, כן. אבל מה שהוא מספר, כן, זה עניין של נוסיס, זה לא עניין של התגלות. אבל...
מה?
מה
נפקה
בינם? כי אני רואה שהם יודעים שזה כבר הסוף שלהם.
אבל לא
בין נוסיס לבין...
מה ההבדל? נוסיס זה איזה מין תיאולוגיה שחושבת שלא הייתה נבואה, אלא התגלות שכלית של סודות העולם. ושהשכל האנושי יכול לתפוס את זה אם הוא מפרנח את... מה?
מחמני
העולם. למשל, דרך כל כתבי קודש של כל אומה ואומה של כל תרבות ותרבות. כן, הם לא מאמינים בהתגלות. ולא מאמינים בבורא עולם, כן. חוץ מזה, יש להם שיטה על התורה שהאל האמיתי זה לא שם הוויה, אלא דווקא הנחש. ולכן, הנצחות בהתחלה הייתה צריכה להילחם נגד הנוסיס, כמו היהדות גם. אבל המוקד של בתי מדרשות שלהם היה דווקא בדמשק, באותה תקופה. אז התגלות מדמשק זה לא סוד. כולם יודעים. מה? לא רק רגשי, לא שכלי. הם, זה מה שנקרא בלועזית אוקולטיזם, כן? יש להם קשר עם הטבע, גם כן רגשי, אבל אצלם זה שכלי, קודם כל. למשל, בדרום צרפת, אלו שמגדירים כקטרים, על ביז'ואה וכן, היו שייכים קצת לזה, כן? וייתכן מאוד שהתיאולוג הראשון היה פאולוס הזה, כן? והוא יצד את הנצחות על דווקא מה שהתחלתי לנסות להסביר, על עם ישראל כגואל של העולם, בבחינת בן יוסף, כן? וזה ככה התחיל המיתוס שלהם. לא, השאלה שלך היא חשובה מאוד. מאיפה בא הכוח של ההצלחה של אותה עבודה זרה? כי דת מאותה צורה של גואל אחד שבא במקום המצוות, כן? היו המון מאותה תקופה. למה דווקא היא הצליחה? זה יצא מיוונים, כן? למה דווקא היא הצליחה? כי המיתוס שלהם הוא המיתוס של ישראל. השורש הקבלי הוא יותר עמוק, זה עשיו, זה דווקא עשיו. זה ישראל הטבעי, ישראל בבחינת נחש, כן? בשורש עשיו, כן? יש בזוהר כמה רמזים על הנחש הקדמוני. אז זה דת של הנחש הקדמוני, זה ברור. טוב, עכשיו הם שכחו את כל זה מהר מאוד, כן? והם ממש מאמינים בצורה נאיבית שהם הישראל האמיתי, מכיוון שהישראל ההיסטורי הוא מעד, הוא חוטא, הוא לא הבין שדת זה רוחניות, הוא חרדי ולכן, טוב.
למה הוא צודק היהודי שמתנצח?
הוא חולה.
תשמע. הוא מאמין שהוא המשיח.
אבל זה מחלה.
הוא
לא, הוא מחלה, זה מחלה. תשמע, הוא רואה גבי נפשו הפרטית מה שהתורה אומרת גבי כלל ישראל. זה מחלה, זה המחלה. זה מובן, כן.
זאת אומרת, המשיח יכול להיות רק כללי.
לא, המשיח הוא יכול להיות רק המשיח של כלל ישראל. כן. בדרך כלל ישראל של כל העולם כולו.
רק הוא חושב שהוא יכול לגאול רק את עצמו?
לא, הוא חושב שהוא הכוח המשיחי הזה. אולי אני אסביר את זה בצורה אחרת. יהודי אמיתי, בריא בנפשו, לא יכול להיות נוצרי. זה מגוחך אצלו. זה מובן, כן. דווקא יהודי לא יכול להיות נוצרי. על יהודי שכן מתנצר, זה סימן שהוא חולה נפש.
מה?
ברסון. זה הגאווה של הפילוסוף. זה עוד דוגמאות, כן? זה הגאווה של הפילוסוף, זה כוח הפילוסופיה. אבל הוא רצה להיות דווקא המייצד של הנצרות האמיתית, הפילוסופית האמיתית. ואני מצאתי את התהליך שלו בפילוסופיה שלו, כן. טוב, זה העניין קצת ארוך, אם אתם רוצים פעם ללמד את זה, כן. היה לי ויכוח, לפני כמה שנים, היה איזה יום מיולדת של ברסון בצרפת. ואז בראשי, כן, הייתה שמה? אז זה היה ממש מגוחך. היה קומך שמה, לפר דיפי, שהוא אמר שברסון היה יהודי גדול, ואני אמרתי לו שברסון היה נוצרי גדול. הוא לא ידע איפה הוא היה.
סליחה, אבל אין לנו מורים חסידים שלפחות צאן מרביתם ראה בהם בעבר וגם בהווה רואה בהם כמשיחים, וגם כן יש משהו מעין הדמיה
ואותה תוכל. כן, אבל בצורה אחרת לגמרי. בצורה אחרת לגמרי. ויש אצל החסידים האמיתיים, יש חוש הומור שמונע את העבודה הזרה.
זה צניות ירושלמית אולי, אבל לפני הצניות המקומית, הם באמת מאמינים שהרבי הזה, או הרבי הזה, הוא בעל כוח גאולה, כמשך.
כן.
הוא דבר, אבל כמו שגם רבי בעצמו מאמין בזה.
לא. הוא
לא...
לא, לא. השאלה, למה הוא לא מגיב כשהחסידים שלא אומרים את זה? זה שאלה, אבל אני לא מאמין שהוא מאמין בזה.
טוב, היו גם אחרים.
כן. משיח שקר, כן. אבל אם מדברים על החסידים האמיתיים, הם רואים דמות של צדיק. צדיק כאפשר לומר אמצעי בין הקדוש ברוך הוא אבל צדיק, לא משיח. אף על פי שאומרים, אבל זה פשוט העם שאומרים משיח. תשמע, אני לא יכול להסביר איך אני מרגיש את זה, מכיוון שדווקא אני ספרדי, אני לא חסיד. אבל כספרדי, יש לי נטייה להבין מה קורה אצלם, מה קורה בנפשם, כן. זה לא עניין של משיח בצורה של המשיח הנוצרי. זה עניין של צדיק שיש אלקות בו, אלקות, גילוי של אלקות, אבל זה עניין אחר, זה צדיק, זה משהו אחר. אצלם זה ממש אליל, זה ממש אליל אצלם, אצל הנוצרים. זה אל.
מן הבעיה של תובנה. עכשיו, יש באמת כמה מאמרי חז"ל, יש באמת בחוויות של החסידות, שמעשיו
למיניהם
של הצדיק הם
מחברים. תשמע, אבל זה שונה מהשבתאות. זה שונה מהשבתאות. השבתאים היו ככה באותו כיוון, שצריך להירשע מהבעיה של טובה. נאמר, במושג פשוט מהבעיה מוסרית, כן? כי יש להם פחד מעץ הדעת טובה רע. יש להם פחד מזה. מכיוון שיודעים בנפשם שאין להם שום כוח להתגבר על זה. נגיע לזה פחד של הנושא. ובעיקר מכיוון שאין בהם כוח התשובה. אז לקבל תורה בלי כוח התשובה זה בלתי אפשרי. הם עבודים, כן. והם אומרים את זה בפירוש. ובעיקר פאולוס, כן. הישועה דרך התורה זה אבדון, גיהינם. וכל פעם אני תוהה, כשאנחנו חושבים על התשובה, זה דבר כל כך פשוט ליהודי, כן? אין דבר שעומד לפני התשובה. אבל זה אי אפשר, הם אינם מסוגלים לתפוס את זה. ונראה אחר כך שזה, כן? לא, אחר כך קיבלו המושג תשובה, רק דקה. אחר כך קיבלו המושג תשובה מהיהדות, מהתורה, כן? אבל המושג תשובה אצלם, זה כלל ועיקר לא עניין של התשובה מאחד. אלא זה התשובה, מה שאצלנו מגדירים כגיור, הם מגדירים כתשובה. המילה היוונית זה מטנויה. בצרפתית זה רפנטיר, אצלם זה קונברסיון. זה גיור אצלנו, כן. התשובה אצלם זה להגיע לאמונה, לא לכפר על החטא. אין דבר כזה, כן. לא, לא, תשמע, צריך ללמוד את התיאולוגיה שלהם, זה ברור.
פונדמנטליסטים זה קיים בפירוש.
כן.
לא, זה קיים, עניין של
התשובה על החטא. למשל. למשל, תראי דומה, את זה אחרת.
מה?
למשל.
שנגמלו
מסמים, מאלכוהול, מעישון, מנשים וכהנה וכהנה. כן, עוד זאת ישו. ישו עשה את זה.
זה חלק מהבעיה.
לא, זה...
אדם שקיבל את ישו צריך לבשפש במעשיו,
ולעשות את ג'רי פולו,
מי?
ג'רי פולו,
אני
מדבר על שבטר הבא, נוסעים בארצות הברית.
אבל קיים שם.
כן, אבל תשמע, אולי אני אגדיר את זה בצורה אחרת. כי אצלם המושג של חטא, זה לא חטא גבי תורה כחוקת הישועה, כמו שאנחנו לומדים את זה ביד. המושג של חטא זה חטא של דרך רץ. כי לא חטא ולא זכות לא יכול לתת את הישועה. רק האמונה שלהם, בעינית שלהם, יכול לתת את הישועה. לכן התשובה אינה האפקט הדתי של גאולה. ואנחנו נגיע לאותו נושא אחר כך. כי אם אנחנו שומעים את עצמנו, מה קרה ליהודים שיסדו את דת הנצרות, כן, הם ידעו שכל חטא אפשר לכפר דרך התשובה. היו יהודים, כן, אבל היו צריכים למסור איזה אמונה לגויים שאין להם אותו כוח של התשובה. ולכן אין שום רמז באבנגליון שלהם, אין שום רמז לזה שאפשר להתגבר על החטא דרך התשובה. שום רמז. אחר כך קיבלו את המושגים של היהדות והכניסו את זה בתיאולוגיה שלהם. למשל, האמונה, המושג אמונה שלהם, זה אמונה של הגאולה, אבל דווקא כפי שאמרנו, לא של הגאולה ממצב קיומי של בריאה. אף על פי שמייסדי הדת שלהם ידעו שזה האמונה שרצו למסור. אלא דווקא אמונה שאפשר להיגאל מהכללה של טובה, כן. ולכן שמו את הדגש כל כך חזק על חטא של אדם הראשון. אני לא אומר שביהדות זה לא קיים. זה קיים, אבל יש אופק אחר לגמרי של חץ האדם הראשון. על העניין של החץ האדם הראשון, למדנו את זה פעם, וזה שוב אני חושב פה, כן? כי לפי היהדות אפשר להינצל מזה. אף על פי שבקבלה יש חומרה עצומה לתוצאה של החץ האדם הראשון, אבל מכל מקום התורה ניתנה ככפרה על החץ, על אותו חץ של האדם הראשון, אפילו אצל המקובלים. אצלם זה לא בא בחשבון. אף דבר לא יכול לכפר על אותו חץ של האדם הראשון. דהיינו, במושגים הפילוסופיים הפשוטים, זה נפש של אדם שמודע שאין בכוחות עצמו כאדם להתגבר על העניין של תובנה. אין לו את החוקה של זה. ויתר מזה, אין לו אפשרות להינצל מהחטא כשחטא. הוא צריך לשוב מדרכיו, אבל החטא נשאר החטא. רק הישוע שבא מהאליל שלהם גואל אותם. לא הזכות, כפי שאנחנו אומרים.
ידידי, יש גם איזה נשיאת
לשמיה. מה? כן, אבל...
רק
ליהודים,
זה אינדיקציה
שרק לנוצרים... לא, אבל תשמע, המושג מסביר את העניין. זה סייחתה לשמיה, אבל העיקר הוא במשך. אבל העיקר זה משנה. טוב, אפילו שאני משוכנע שיש בהיסטוריה של היהודים, מחוץ לחוגים של הנוצרים, הייתה נטייה, אמרתם את זה קצת, נטייה, כן, להאמין בזה, שאין בי שום כוח, אם הוא לא מציל אותי, אבל זה הבורא, זה לא האמצעי הזה שהוא הבן של האב, שהאב נתן את התורה, הבן מציל מזה, כן. זה מובן, כן? ואני יותר ויותר משוכנע שבהתחלה היהודים שיצאו, שיסדו אותה דת, הם סימלו את ישראל כגואל של אומות העולם, בפרצוף הזה של עשיו, כן? כי עשיו אותי אותי ישו. כן, כפי זה. ולכן אני חוזר ואומר, לפי הניסיון שלי, אין לי שום יוצא מן הכלל. זה קשה מאוד לנסות לרפות יהודי שהתנצר. הצלחתי פעם, אבל לא כל כך, כן? יהודי אחד, שהיה שייך למשפחה של אדמו"רים, כן? התנצר במלחמה, במלחמת העולם. המשפחה סוף סוף התגלגלה לדבר, שלחו אותו אליי. והוא היה כבר כומר, כן? היה מכיר את התנ"ך בלטינית, כן? דוקטור בתיאולוגיה קתולית, כן? אבל סוף סוף חזר בתשובה, אבל לא כל כך. נשאר אצלו, אני לא רוצה לנקוט בשם, נשאר אצלו איזה פגם נוצרי מובהק, כן. טוב, מכיוון שחזר בתשובה, הוא רואה את אנחנו כיחיד בכלל ישראל, אבל אגב, נשאר גלותי, זה אומר דחשני, כן? זה לא כל כך חמור, כן? אבל מכל מקום נשאר אצלו משהו, יש איזו בעיה של נפש. יהודי שמתנצר, זה סימן שיש בנפשו איזה פגם. ברור. זה מובן, כן? ורק רופא נפש יכול להחזיר אותם בתשובה כנראה. כן. תשמעו, אני לא רוצה להגזים. מי שרואה את עצמו כדתי בבחינת בדומה לנצרות, אפילו אם הוא יהודי, הוא חולה נפש. וזה קיבלתי מרב יהודה, היה מסביר פעם איזה ככה. יהודי, כדי להראות כאפיקורוס, הוא צריך להיות אנורמלי, כן? וגוי, כדי להראות את עצמו כדתי, הוא צריך להראות את עצמו כאנורמלי, כן? גוי, דתי, זה לא נורמלי. יהודי, אפיקורוס, זה לא נורמלי. טוב, זה משהו עמוק, מה שהוא אמר, כן? ולכן, כשיהודי הוא דתי בצורה של הנצרות, זה אומר דחשני, זה לא נורמלי. אפילו הוא נשאר יהודי, כן? אבל הוא דתי כזה, זה מין חוויה מוזרה.
אני
עושה את
כל הסיפורים שהם מגלים, הם נוצרים כבר,
עושים כל מיני תיקונים, עושים, מכניסים לנו כאילו עבוד של הכנסייה, שיהיה כבר יותר...
כן, חוץ מזה, יש תופעה של נאיביות עמוקה מאוד. אני קראתי את הספר של לוסטיגר הזה, כן, שממש, או שהוא באמת נאיבי, או שהוא רשע מרושע. שכה, כן, אני חושב שזה שני דברים מביח.
ודברים,
ודברים,
היום ראשונה, הוא בא לך, קרא
ביטוניסט.
פעם אני, היום
ראשונה, אמרתי לו,
כן, אבל...
גויים, כשקוראים את, את התנ"ך, מיד אחר כך מתחילים לקחו את הברית החדשה, הם רואים את הפער, כן. זה מגוחך, אפונטילי, כן? פתאום, כן. טוב, נחזור לה. הייתה שאלה פה באיזשהו פקט.
רציתי לשאול אם יש הבדל בין הכנפיים לבין
הכותונת. לא, הכותונת זה סוד הכנפיים, הוא מסביר את זה. זה מכלול הכנפיים, כן. אבל כמובן, בלשון הנבואה יש כמה מושגים, אבל העיקר לתפוס את המושג. לפי דעתי, המושג הכי ברור זה מושג של המקרא בספר, בעשרת הדיברות, אלוהים אשר על פניי. כן? אז כפי, אני חוזר לזה שוב, יש קיום לאותם דמויות מלמעלה למטה, ואסור ולגמרי אין מלמטה למעלה. אולי ניקח את הדוגמה של שמות של המלאכים, כן. אז, היחס של ההשגחה לעניין של, של הרפואה נקרא רפאל. ולכן בין הקדוש ברוך הוא והבריאה יש מדרגה שנקראת רפאל, כן. זה צמצום של ההשגחה בהקשר לאותו מצב הקיומי של הרפואה. אבל מי החולה לקדוש ברוך הוא, רפאל זה גילוי של הקדוש ברוך הוא עצמו, אין דבר כזה, כן? זה מובן, כן? טוב, כשראו בתקופה של קיום ההתגלות, כשראו את המלאך רפאל, ראו את הקדוש ברוך הוא, כן? עובדי עוד עזה, ראו מלאך, ראו אליל. שוב, לפי דעתי, נקודת ההסבר, זה שצריך כל פעם לזכור את זה ולא לשכוח שהנבואה הסתיימה. הייתה תקופה שהיה התגלות ממשית. זה היה אקספרימנטלי, כן, אם אפשר לומר, כן? ולכן שמות המלאכים באו מאותה תקופה, זה חוכמה שבאה מאותה תקופה. אבל בתקופה שלנו אף אחד לא מבין במה מדובר. מנסים להסביר בצורה אינטלקטואלית, כן? זה מובן. אבל עובדי עזרא ראו מה שראו. מכיוון שהייתה תקופה של התגלות ממשית, וכל אחד לפי מתכונת נפשו ראה מה שראה, כן? אי אפשר לחשוב שכל האנושות הייתה בדליריום אוניברסלי כל כך זמן, כן? זה דבר... זה דבר מציאותי שקרה, זה נעלם. זה נעלם, אבל יש לנו את המקרא שמדבר על אותה תקופה ברמזים יותר מרמזים, כן? אפילו השם מלאך, כשהמדרש אומר מלאכים ממש, איזה חידוש בא, כן? בא המדרש להסביר ליהודים מה שהיה ברור לעם העברי, היהודי לא תופס את זה עם מלאכים ממש, אז צריך לשים את הדגש, באותו סיפור זה היו מלאכים ממש, נקודה, כן? אתה לא מבין, ברור שאתה לא מבין, תלמד, תלמד, כן? זה מובן, כן? צריך קצת ענבה בלימוד התורה, כן? זה ברור, מה, איזה ענבה? להסכים בזה שאנחנו לא מבינים את המקרא. בצורה שניתנה לעם העברי, כן. ובאו המפרשים והסבירו לנו המשמעות לעם היהודי אחרי תקופת ההתגלות. וזה כוחו של רש"י. רש"י מתרגם ליהודים מה אומר המקרא לעברים. ולפעמים הוא אומר, זה אני לא יודע לתרגם, כן. נכון? כן. כשהרש"י אומר, אני לא יודע מה בא ללמדנו. אז מה, מסבירים את זה וזה נכון, כי הענבה של רש"י, כן? אבל היה צריך הוכחות שרש"י היה ענב, כן? אלא יש דברים בגו, כן? כי הוא לא מפרש כל מילה במקרא. פה הוא רוצה לומר, פה אתה צריך להבין שיש משהו להבין. אני לא יכול להגיד לך למה, להגיד לך במה מדובר, כי זה מסוכן לפי האווירה התרבותית של אותו דור, של אותה תקופה. יש לי הרבה דוגמאות, למשל, על הפסוק, הם יעקב ועשיו, כן? רש"י אומר שמה פתאום, אני לא יודע מה בא ללמדי, כן? הוא יודע, אבל הוא יכול להסביר. כי רבקה היא אם יעקב ועשיו זה נוסף. מכיוון שכולם ידעו שלפי היהודים עשיו זה הנצחות, אז הוא לא יכול להסביר. טוב, זו דוגמה אחת ויש מיני רבות כאלה. טוב.
לגבי המילות, שזה המילות, שזה המילות שאני רואה בו, כפי שיש גם בחינת הזאת, למשל בחלום, אני מראים לו לגב אלעמים, אז יש בחינת תיאורה כזאת.
יפה, כן. אבל צריך להבין שזה חלום.
אבל זה כן, עם חיי רוחנית.
כן, ברור.
זאת אומרת, מדרגה מבני האדם.
תשמע, יש הרבה חכמים של הפסיכולוגיה המודרנית, כן. שהסבירו, ניסו להסביר, לפרנח את הסמלים של העבודה הזרה דווקא דרך התמונות של החלומות, כן? להסביר את הדמויות של החלומות דרך הסמלים של התרבויות הפגניסטיות. הייתה חוכמה עשירה של העבודה הזרה. יש רמז כי מסכת עבוד הזרה של אברהם אבינו הייתה פי כמה מהמסכת עבוד הזרה שלנו, כן? ולפי דעתי האחרון שהיה בקי בזה זה הרמב״ם במורן רוחים, הוא מסביר דברים שאנחנו לא יכולים לתפוס, לא היה מבין אותם אצל העבוד הזרה של התקופה שלו. טוב, אז נמשיכים. השאלה שלו, ואם תשאל ותאמר, כי מאחר שאמרת שהשם יתברך יסיר לעתיד לבוא, הכתונת והכנפיים, ואם כן נמצאו השרים העליונים השבעים עובדים מן העולם, ונמצא את צורת המרכבה העליונה פגומה, כגוף חסר איברים ונמצא את השורה חסרה, דע שאין הדבר כן, והנני מבאר בעזרת השם, דע. כי השם יתברך סידר את המערכות העליונות בצורת המרכבה בסוד 70 שרים שבהם נראית מלכותו במעלתה הגדולה, והשרים הם כעבדים העומדים מחוץ לבית המלך, והם המזומנים לעסוק חפציו, וברוב השרים והשמשים והעבדים נראית גדולת המלך וממשלתו כאומרו ברובם עדת מלך. ופשכך כל 70 שרים שעומדים מבחוץ לשורה פנימית, כולם הם כמו עדות לגודל מלכותו של שם הוויה, התברך, וכולם הם כלולים בסוד צורת אדם. ועליהם, נראה באיזה אדם מדובר. ועליהם אמר דוד המלך עליו השלום, פרשה אחת מן המצר קראתי ירמה לי במרחביה, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם. והכוונה זה אותו אדם, שהוא הצורה הכוללת של מכלול כל שרי מעלה.
כן. זה הסיבה שנאמר נעשה אדם, שנמלך בפמיליה של מעלה, זה קשור לזה?
בפמיליה של מטה.
של מעלה?
של מטה.
בדיון.
מה?
בבית דינו.
כן, שמעתי, אבל אני לא זוכר את המקור הזה. לא, הוא נמלך בפמיליה של מעלה, כשאמר נעשה אדם. כן. אבל לא נעשה אדם שימלך בה. כך שמחתי כן, ברור, כן. וכי השם הגדול הוא משתווה עם אדם שהוא בריאה נקלה רימה ותולעה, ומה שבח הוא לשם יתברך שאמר טוב לחסות בשם מבטוח באדם. וכי ראוי לומר דבר כזה, ועלו שוטה שבשוטים מבין דבר זה, ומה שבחו למקום, דע, שאין הדבר כן, אבל הוא סוד עמוק מסתרי המרכבה, והוא שיש לך לדעת, כי במרכבה העליונה מסודרים סביב סביב שירים שרים, והם כלולים ליודעין הסודות בסוד סדר הצורה הנקראת אדם. וכשהם כולם מקובצים בשבעים כתריהם, כולם כאחד נקראים אדם. וכולם עיניהם צפויות לשם, לשם הרי ידברך, לתת להם כוח ומזון, וקיום ופרנסה, במה שהתקיימו, ויוכלו כל אחד מהם לפרנס אומה שלו, וכולם אין להם כוח ולאור מעצמם, כי אם משם הרי ידברך, שהוא המקור והמעיין, שממנו כולם שואבים ומתפרנסים, והוא נותן פרס לכל אחד ואחד מן השרים העליונים, ומאותו הפרס שנותן לכל אחד מהם, מפרנס כל שר ושר אומה שלו, ומשפיע טובה לאותו החלק שיש לו בארץ ובאומה שנפלה בחלקו, כפי ראינו בפחת בדפים הקודמים, כן? כי כל שר ממונה על ארץ, עיר, אומה, וכמת. ובדרך זה, כל ראש השנה שבעולם נותן, מה?
האדם הזה זה אותו דבר? כל אדם של המרכבה זה אותו דבר כל שר של...
לא, מכלול השרים, כל פמינה של מעלה נקראת אדם, באותו פסוק, מבטוח באדם. לפי הפשט שלנו, מבטוח באדם הפרטי על האדמות, שהוא מייסג את האדם לפי דרכו, לפי כל שר ושר. זה מובן? כן. כי אומות העולם היו בטוחים באותו אדם. נראה עוד פסוקים על אותו עניין.
הרב, זה קשור לך, אתם תקועים אדם.
יפה, יפה. זה הפתרון של השאלה שלו. זה התשובה של השאלה שלו. כשכל השרים התבטלו, אז יישאר, אתם תקועים אדם, ולא יהיה שום דבר חסר במרכבה העליונה. נראה את זה אחר כך.
זה
בחיר
של שני.
זהו, יפה, זהו, כן. ויש לנו מקום בגמרא ברש"י, כן, נראה. למה דווקא
זה
מגיע לבגרות? זה? הבחינה
של 70 נפש זה מגיע לראשונה בגרות.
לא, כי הכוח שלהם, של אותם השרים, למעלה, בנגד הכוח של עם ישראל, בבחינת 70 נפש, מתגלה בתקופת הגלות. כי דווקא, כפי שציינתי כבר, והרב רמז את זה בשיעורים הקודמים, כי בגלות עם ישראל מקבל רק חלק שנותן אותו שר של אותה מדינה. כן, זה מובן. למדנו את זה כשלמדנו שמסוכן להתפלל בכוונות בחוץ לארץ. כי השפע בא לשרים, והם לא נותנים את החלק הראוי לעם ישראל. כל שר ושר, כל אחד מהם מפרנס, כן? זהו. ובדרך זה, כל ראש השנה שבעולם נותן השם יתברך חלק לכל שר ושר, מכל שרי האומות, במה שיפרנס עצמו ואומתו, וזהו סוד, ועל המדינות בו יאמר, איזו להרע ואיזו לסובר, בריאות בו יפקדו, להזכירם לחיים עולם, מרד וכו'. ואין לאומה בעולם כוח להוסיף לה על החלק שנתנו לשר שלה בראש השנה. ואפילו התפלל אותה אומה בתוך השנה כדי שיוסיפו לה טוב האומה זון על מה שנגזר בראש השנה כל תפילותיהם לריק. אבל ישראל אינה כן שהם חלק השם יתברך, ואף על פי שעמדו לדין בראש השנה כל יום שירצו יקראו אותו הדין ויחדשו עליהם טובה, וזהו שאמר בתורה, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. טוב, אז אני רוצה לקשור את זה לזה, למה שאמר פה הרב, העניין של ראש השנה, דווקא את השאלה, למה קבעו עשרת ימי תשובה אחרי ראש השנה ולא לפני ראש השנה? כי לכאורה, מה אנחנו עושים מעשרת ימי התשובה? אנחנו משתדלים לחזור בתשובה כדי לשנות, להמתיק את הדין, את גזר הדין. ולכן היה כדאי לכל העבודה של ימי התשובה, שתהיה לפני ראש השנה, לא אחרי ראש השנה, אחרי גזר הדין, הדין נגזר, כן? ואף על פי שבתקופה של הסליחות יש מעין עבודה של תשובה, אבל עיקר התשובה זה עשרת ימי תשובה אחרי ראש השנה. וזה מה שרמזתי מקודם, כוח התשובה בישראל, כן? כי דווקא כוח התשובה יכול לשנות את הדין. אני מתאר את זה ככה, באופן פשוט. הנה גזר דין שלך. עכשיו, תשתדל לשנות את זה, ויש לך עד יום הכיפורים. אם אתה מצליח לשנות, זה ישתנה. ולכן, בראש השנה, אפשר לדעת מה יקרה בגורל עם ישראל וכל יהודי ויהודי, אלא אם כן הוא משנה את זה בתשובה. בכל רגע, הקדוש ברוך הוא יודע, צופה ומביט, מה יקרה לכל בריאה. בכל רגע, מכיוון שהעתיד הוא תוצאה של העבר, אלא אם כן הנפש משנה את העבר בתשובה, אז העתיד משתנה. כי סוד התשובה, וזה אולי יכול לתרום לבעיה הכי קשה של המתח, הסתירה שיש בין הבחירה של האדם והכל יכול של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יודע מראש מה קורה לאדם, ובכל זאת אומרים לנו שיש לו בחירה לאדם לשנות, כן? אבל לפי אותו הסבר, בכל רגע וברגע ידוע מה יקרה. אבל בכל רגע ורגע יכול להשתנות, ואז ידוע מה יקרה בכל רגע ורגע. אבל זה לא סותר, כן? אני פעם הגמתי את זה, אני יודע איך אומרים בעברית ישראלית, את הזוויות, מה? מסקל. כן, זווית אחת זה עבר, וזווית שני זה העתיד, והם שווים. אלא אם כן, פה, בנקודה ההיא, יש הנפש של האדם שיכול לשנות את העבר, אז העתיד משתנה. זה מובן, כן? כי כבר התשובה זה לשוב בעבר כדי לתקן איזה תיקון, אז ממילא העתיד משתנה. כן? אז הכוח הזה הוא לא טבעי, הוא לא שייך לטבע, רק דקה. אף על פי שיש מדענים ש... מתחילים לומר במדע המודרני שאולי הזמן הוא לא בלתי הפיך כפי שחשבו המדענים עד עכשיו. אבל מכל מקום, השכל הטבעי לא יכול לתפוס את זה. אני לא מסעתי בשום שפה שבעולם שאני מכיר, כן? דוגמה של העניין של בבא היפוך. כן? בבא היפוך שהופך את העבר לעתיד, ואת העתיד לעבר. וזה סוד דבר היפוך, עניין התשובה, כן? דווקא יש כוח בישראל להפוך את ההפכים, כן? זה כלל ידוע, זה הכוח של עם ישראל, כן?
זה הכוח המשיחי,
זה הכוח הנבואי, כן? זה הכוח של צלם אלוקים, של העניין האלוקי לפי הכוזרי, כן? זהו. להפוך את העבר לעתיד. והדור שלנו חי את זה, כן? כל היינו עם של העבר, פתאום כל העבר הופך להיות עתיד.
מתוך
ההפך. וזה מה שאומר המדרש על העניין של הקללות של בלעם, כן? כי הפך השם את הקללה לברכה. את העבר לעתיד וכן הלאה. הכוח הזה, רק דקה, הכוח הזה זה כוח התשובה. והוא לא טבעי, ולכן שכל טבעי פשוט, הוא לא יכול לתפוס את המושג של תשובה. וקודם כל, בבחינה מוסרית זה לא מוסרי. בבחינת השכל המוסרי הטבעי זה לא מוסרי. ולכן נפש הגוי לא קיבל את העניין של התורה עם התשובה. מכיוון שהוא לא תופס תשובה, הוא לא יכול לקבל את התורה, כי בחטא הראשון הוא עבוד.
וזה מה שאומר בפירוש את מייצר הנצרות, כן? אי אפשר דרך התורה, כי בחטא הראשון אנחנו עבודים, כבר עבודים, כי החטא הראשון כבר קרה, כן? ומה עם כוח התשובה? אין שום רמז לכוח התשובה. ואני הבנתי את זה בפירוש של המפרשים על העניין של עם קשה עורף. כן? הביטוי של קשה עורף נאמר קודם כל הערב רב, ואחר כך זה נכנס לישראל. כשהקדוש ברוך הוא קיבל, צלחתי כדבריך, אז הערב רב נכנס בישראל, ואותה מידה של קשה עורף נכנסה לישראל, ויש פסוק מפורש. לך אמור לבני ישראל, הנה אתה עם קשה עורף, אחרי החטא העגל, כן? כשהערב רב נכנס. כאילו איזה נחמה. לפי דעתי, נחמו, נחמו עמי זה על זה, כן? כי עכשיו חבל, אבל זה ככה, אתה בעל מידת קשת עורף, כן? וכי קיבלנו עלינו את כלל האנושות דרך הערב רב. אז נכנס העניין של קשת עורף. וכל המפרשים מסבירים את זה, מה זה קשור עורף? לא מאמינים לשמוע את התוכחות ואין סיכוי שיחזרו בשובה. זה עם קשור עורף. ולכן, קשות עורף זה קשות הבנה שאפשר לחזור בתשובה. אני רוצה להסביר לפי הפסוקים, כן? ולבבו יבין ושב ורפלו. ולבבו יבין. אז בערבית, אותה מילה, לערוף, עורף, זה הבנה, כן? כשעורף בערבית זה קשה הבנה. ויש לנו פסוק מפורש, כי לא עם בינות הוא, זה עם כשעורף, כן? זה אותה מילה, יערוף כמצר לקחי, יש משמעות של הבנה, כן? אבל בערבית זה פשוט, כן? זה אותה מילה.
זה
רק דקה לפני שאני אשכח, ואם כן, זה מה שאומר הרב פה, כן? זה דוגמה לכל ימות השנה, דבר יום ביומו. כל יום התשובה יכולה לשנות את הגורל, אבל בדרך הכללה הגורל נגזר בראש השנה, ודווקא אחרי ראש השנה, עד יום הכיפורים, אפשר לתקן את זה. זה מובן?
למה
כן?
עד יום הכיפורים? למה זה לא נקשר גם?
אני אומר, כיוון שיש עשרה מדרגות של מעמקים, כן? אבל נמשך כל יום, כל שבת זה יום של תשובה, כל ראש חודש יש עבודה של תשובה, כל שבת, כל יום, כן, כל רגע אפשר, כל רגע, אבל הדגם של זה, זה מובן, כן.
העניין
שאין מושג
של תשובה אצל
הגויים,
הם לא תפסו את זה, אבל זה תוצאה מהתרחקות.
לא,
זה דבר טבעי, כי אם זה דבר טבעי לכאורה, זה מונע מהם חופשית.
לא, זה תפקוד השכל הטבעי. בנשמה שלהם, בנפש שלהם, יש בחירה חופשית, לא בשכל. השכל מונע את הרצון. כי אני למדתי את זה אצל הפילוסופים הגדולים של יוון הקדומה, כן? לא תופסים דבר כזה, כן? מה שעבר עבר, זה לא מוסרי. אם עשית איזה חטא, זה לא מוסרי לחפר על זה, כן? אתה צריך לקבל עונש. ולכן זה יצא מהיוונים. ומה הישועה? החטא כבר נעשה, אין ישועה דרך המוסר. יש ישועה דרך האסטרטגיה המגית, המגית של שמספרים במיתו שלהם, כן? זה הראש של הגוי לא תופס את זה.
אפשר לקשר את זה, מעניין ש... מחשבה
רעה
אצל הגויים.
אפשר, יפה. יפה. מכיוון שהתפיסה של הרצון אצלם, בהקשר של השכל אצלם, היא שונה. כן, יפה. כן, אבל אחר כך הושפעו מהמקרא, מהתורה. ולכן יש להם מושגים של תשובה, אבל זה לא תופס את המקום שזה תופס ביהדות. זה מובן, כן.
מה?
זה הוא? זה בא לפני. העיקר אצלם זה החסד הזה, כן?
ואין אצלנו דבר כזה שמעובד לא אחד במקום?
כן, אבל לדברים שוליים. שוליים, לא לעיקר, כן? לא לעיקר של הישועה של הנפש.
מה זה?
כן, זה דברים שוליים גבי הבעיה של הישועה של הבריאה, כן. אבל ברור שיש סיכון, אבל צריך חוכמה הלכתית נכונה, כן. עתידים, כל הממצרים להתבטל, להיבטל, כן. זה ידוע, איך עושים את זה? מבטלים. כן, זה טריק של הלכה.
אני רציתי לשאול לגבי
שפחה.
ראש השנה זה יום הדין, אבל במדרש כתוב שישראל אוכלים ושותים, פתוחים בצדקתם. במדרש כתוב שישראל בראש השנה אוכלים ושותים, פתוחים בצדקתם. גם רואים שהספרדים לא מתייחסים לראש השנה כמו יום הדין, כמו
שאתם עושים. כן, פחות, כן.
זה יום הדין.
יש קצת יותר שמחה. ברור שזה יום הדין.
אוכלים יותר.
מה? לא, ישנים, ברוך שזה יום הדין גם כן, אבל יש שמחה שסוף סוף הישועה לא תלויה בזה, כן. מכל מקום, זה יום טוב, זה יום טוב, ראש השנה. לא בוכים כל כך כמו אשכנזים, כן. מה? לא, יש איזה מין תפיסה קצת שונה. לפי דעתי, הדבר הוא עמוק מאוד, כי זה לא רק על הפרט הזה. הצורה של העבודה אצל האשכנזים, יש צורה קצת אחרת מכיוון שיש להם את האבל של הבית ראשון יותר עמוק מהספרדים. כי הספרדים הם צאצאי גולי בית שני, והאבל, האבל של הבית ראשון הוא רחוק מאוד, כן? אבל האשכנזים הם עוד באותו אבל, היו, עכשיו זה נגמר, אני מקווה, עוד באותו אבל. יש הרבה רמזים לזה, כן? טוב.
אין באסלאם מושג מצווה?
מה?
אצלם יש?
באסלאם אין שום מושג של מצווה, ולכן אין דבר כזה, כן? לא צריך, מכיוון שהכל לגמרי, זה רק הבורא שהוא עושה את זה, כן. התפיסה המוסרית של האסלאם היא שונה כל כך שצריך ללמוד את זה באופן עמוק מאוד, זה מתכונת שכלית אחרת מהנוצרי. הנוצרי זה הגוי הכי קרוב למנטליות של היהודי. האמונה של המוסלמי היא יותר קרובה לאמונה שלנו. אבל התפיסה של המוסר, הפילוסופיה שלהם רחוקה מאוד. אלא נוצרי דומה קצת ליהודי, אבל הוא לא יכול, כן? לכן הוא שווה. אבל הוא תופס את הדבר.
אבל בתשובה,
השאלה
אם אפשר
לעשות
תשובה
בלי
לעשות מצווה, זה לא משתפר,
אם התשובה היא שלמה. אם התשובה היא עד כיסא הכבוד, אם התשובה היא עד הרצון, אבל אם התשובה היא רק חטא ואשוב וחטא ואשוב, ברור שלא.
אבל בסוף, אם הוא הצליח בתשובה, מה
שהחטא
שהוא עשה, הוא
שוכחים
אותו לגמרי?
כן, ואיננו. זה פסוק. זה פסוק ואיננו. רק דקה, אני...
דין של אמת, מה זה אומר?
דין של אמת, למנו את זה כבר, כן? וכשלא חזר בתשובה, הוא אמר את זה בפירוש, כן? כשלא חזר בתשובה, אז בא הדין של אמת. אבל רציתי להוסיף משהו, כן, סיפור חסידי יפה מאוד.
נגמר דין, תמיד יש, בסוף יש תמיד דין של אמת.
כן, אבל גמר דין זה לא אבדון, אצל הגויים זה אבדון, כן? ואין להם שום אפשרות לחשוב, אי אפשר להינצל מזה, כן? צריך ממש אסטרטגיה מגית כדי להינצל מזה. תשמע, אגב, זה אמונה עמוקה מאוד, זה אמונה עמוקה מאוד, כן? אבל עברנו את זה, רק דקה. אני רציתי לספר סיפור חסידי יפה מאוד על הנושא. שכחתי איזה רב חסיד מזמן, ממדורות הקדומים. פעם הרב בא ואמר לתלמידיו, מי שעושה באמת תשובה שלמה, הוא יהיה המשיח. היה הס באולם. אחר כך התלמידים העיזו לשאול, ואתה רבי? אז הוא אמר להם, ואתם תלמידי? כי זה קשור למה שאנחנו יודעים, כי דוד המלך הוא בעל התשובה, והוא תיקן את חטא של אדם הראשון, כן? בבחינת כלל, כן? התשובה מחפרת את החטא, כן? והתוצאות של זוהמת הנחש מתפקדות, אבל מעיקרה כל ישראל יש להם חלק, כן? זה ידוע.
זה גם
מדוד. מה?
זה גם כל ישראל יש להם חלק, זה מדוד.
אפשר לומר את זה ככה, בבחינת כלל כן. והוא המליך את הקדוש ברוך הוא על האדמות, כן? מה היה החטא של אדם הראשון? מבחינה הגדרה חיצונית, כן? כן? זה מרידה כלפי מלכותו התברך, כן? דוד הראשון היה המלך הראשון שהמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? ולכן אנחנו מחכים את בן דוד. הנוצחים מחכים עוד את תיקון של חטא אדם הראשון. נכון? מה השאלה?
מה הקשר בין תשובה וחידוש?
מה הקשר? אני שואל. מה, איך אתה תופס את זה? תתחדש כאן נשר נעורי חי, למשל, כן? זה חידוש של הרצון.
או חדש רצון חיים.
קצת קשור רחוק, אבל הקשר הוא אולי דרך אותו פסוק, כן? תתחדש כאן נשר נעורי חי. אני פעם... למדתי את זה מהפסוק בירמיה. זכחתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לך תר אחריי במדבר ורץ לפני מתן תורה, כן? כי בזיכרון שלנו אי אפשר לשכוח את החטאים. אנחנו לא יכולים לזכור איך היינו לפני החטא. ולכן בזיכרון יש עין בוביה של צברה, כן? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אני זכחתי לך חסד נעורייך, את לא יכולה, אבל אני יכול. אתה מבין? זה כוח חידוש. זה למדתי מרבותיי הרבה פעמים. מי שמתחרט, לא, זה לא המילה. כן, זה המילה. מי שמתחרט אחרי יום הכיפורים, על חטא שעתה לפני יום הכיפורים, זה סימן שלא חזר בתשובה באמת. כן? מי שחזר בתשובה באמת, צריך להיות בשמחה. חטאתי נגדי תמיד, אבל בשמחה ניצלתי מזה. אי אפשר לשכוח, אבל המחלה של החטא, המושג ושב ורפלו, זה מושג אמיתי. צריך לרפות מזה. ולכן ההחרטה צריכה להיות גמורה ביום הכיפורים. מי שמתחרט חוק, זה סימן שהתשובה שלו לא הייתה שלמה. זה מובן, כן? ולכן בא פרי צדיק ואומר את זה בפירוש בצדקת הצדיק, כן? אז החטאים של ישראל הם זכויות, כחטאים הם זכויות, כחטאים, כן? טוב, אז זה כבר...
וזה חדש אמינו כקדם, עם הקדם
יפה. על חטאים. לפי הנושא שלנו כקדם של החטא, כן? חדש אמינו כקדם. זה העניין של הנעורים, כן? לפני התודעה של החטא כחטא. כן, אז הוא מתגייר. כן? מה שמוע שמע, הוא בא. אם הוא תופס את זה, וזה העומק של המדרש שם בגמרא, כן? כשתופס את זה, יש מתן תורה, הוא חוזר. כן? כששומע את זה, מה?
זה מה זה לא בין המיטל, אתה רצה להחזיר תשובה איפה שניתן?
לא, מכיוון שהוא... טוב, זה הנושא של יוסף. מכיוון שהוא במידת האמת. הוא אומר לקדוש, אני יודע שאתה בעל חסד, אבל אני לא. אני בין המיטל.
למה הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותנו תשובה?
כן, מכיוון שהוא הקדוש ברוך הוא. טוב, זה...
יש הוכחה שאין תשובה אצל הגויים, כי התשובה שלהם היא לא תשובה.
טוב, אתה בטוח שזה לא חידוש?
לא,
זה פשט. אז זה השאלה של אורי, למה זה לא חשב?
הקדוש
ברוך
הוא רצה
להוכיח יפה. זה משל כדי לדעת את זה. זה דומה לי. לא היה ולא נברא, היה משל. לא, תשמע, מה? לא, לא. הוא שאל, אם כן, אין תשובה אצל הגויים. לפי דעתי, יש אפשרות, וההוכחה זה הגרים. טוב, יש מי שאומר שהגרים הם מי קרה מישראל, אבל זה תירוץ.
עכשיו הוא גם ידייק קצת שם.
כן.
ששם אנחנו לומדים באמת יסוד לדעות, זה לא שאין תשובה אצל הגויים. הדברה, יש הרבה פסוקים, כל הפרק הזה, פרק ג' וזה. אבל אתה רואה באיזה הפרזה, באיזה מיידיות, יש שם שני פסוקים, למשל, שיונה נכנס יום אחד בעיר, והעיר הזאת...
כן, יפה.
מיד, הוא לא הספיק להגיד שתי...
כן.
ואז יש את הביטוי הזה במדרש, שמסכם את הכל, הגויים, קרובי תשובה.
יפה, יפה. תפסתי. כן, נכון, זה נכון.
ואחר כך, 40 יום, אחר כן עושים תשובה מהתשובה.
כן, 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 נכון. זה החטא והשובה. כן.
יש בימינו פחד מהעלייה החדשה, שיש באמת כמה מחוזרים בתשובה שזו ברורים. כל
הגויים
שנתווסף,
הערב רב. לא, זה הערב רב, זה
לא... הערב רב שמתווסף לאומנים.
כן, טוב, תשמע, זה בעיה שמתחדשת בדורנו, זה סימן שאנחנו ביציאת מצרים. ומי גדול ממשה רבנו שקיבל אותם? אכן, זה לא סתם. זה בעיה. איזה נפשות שדווקא בחרו לבוא פה, השעה נפתח בהו. טוב. זה לא סתם.
לא עברו את המדבר, הם באים ישר פה.
אתה
יודע. אין 40 יום.
הם יתחילו, לאט לאט. וייתכן מאוד שהרב דרעי נברא כשר הפנים רק בשבילם. הוא ילמד אותם. טוב, אז אם אין עוד שאלות, הייתה עוד שאלה? לא. מה? יהודה? לא.
יש לי שאלה לדוד, זה עוד דלת, זה קשור לארבע חיות של המטרה?
לא, לפי מה שאני למדתי, זה קשור דווקא לצורת אדם. כן, ויש שני הסברים. אדם, דוד משיח, ואברהם, דוד משיח. אבל לפי הפשט, הוא... האב הרביעי, הוא הרגל הרביעי של הנקבה, כן? זה אברהם, יצחק, יעקב, מיד אחר כך היה יכול להיות משיח, אבל צריך לחכות את הגויים. אז מחכים עד דוד שהוא הרביעי. זה נרמז בשם יהודה, הדלת של שם יהודה. אני רק רוצה להוסיף בדף הזה, ואחר כך ובשור הבא נמשיך, כמה פסוקים על הפסוק שהביא, ומי גוי גדול אשר לו אלוהים, אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקנו וכל קורנו אליו. ואני יכול לדייק על מה שאמרת, יוסף, שהגויים הם קרובי תשובה, אבל פה בפסוק, הוא קרוב אלינו, זה ההפך, כן? אז עוד, תמשיכו פסוק אחד, וכתיב לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. אתם רואים את הקשים עם ראש השנה, משפט, כן? כלומר, בכל יום ויום יכולים ישראל לקרוא הדין שנגזר עליהם בראש השנה, כמו בראש השנה הזו, כן? אבל יש עוד פסוקים שרציתי להביא עוד, זה ומי גוי גדול, כפי שראינו, ודיחשו השם בהימצאו כראוהו בהיותו קרוב, כן? ויש עוד פסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. וזה נאמר גם כן, אני לא זוכר את המקום המפרשים, על ברכת אמת אחרי קריאת שמע, אמת ויציב, אמת ואמונה. קראו השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, אחרי קריאת שמע, אמת. השם אלוקיכם אמת. וזה מידת התפארת שאנחנו לומדים בה. אם קורא באמת, אז הוא קרוב. ולכן מיד אחרי השם אלוקיכם, אומרים אמת, אשר יקראו באמת. זה מובן הדיוק. כן, כאילו אין אמת של חסד. נכון, יפה, זה דיוק מדויק. יש חסד של אמת, אבל אין אמת של חסד. טוב, אז נמשיך בפעם הבאה, אם ירצה השם. כן, אני רוצה לתת לכם רק את המקור בראשי על העניין. הוא שאל שאלה, כן? מה יקרה אחרי הסתלקות אותם השרים? האם היא לא יהיה חסר במרכבה העליונה? התשובה שלו הוא לא כל כך ברורה בהמשך, אבל כפי שאמרנו, כשהסתלקו השרים במקומם יהיה 70 נפש של ישראל, הפרצופים של ישראל. ופה בגמרא בסנהדרין, על הביטוי פמליה של מעלה, רש"י מסביר פמליה של מעלה ושל מטה, מלאכים וישראל. אז המלאכים הם פמליה של מעלה, וישראל הם פמליה של מטה, כן? כל עוד שאנחנו בגלות, פמליה של מטה זהו מטה העולם, אבל בתקופת הגאולה, פמליה של מטה זה ישראל, וישראל יהיה הכלי של פמליה של מטה. בינתיים בגלות זה השרים. זה מה? מה? בסנהדרין צד אחד ב' על הסוגיה של יתיב ולחמינה. כן? בסוף. ופה יש איזו חידה ברש"י, אחר כך תראה אם אתה מוצא מקור. רש"י מוסיף אפילו הגרים לגחסינן. אבל אני לא מצאתי במקור הגמרא אפילו הגרים, כן?
כשבדרך
כלל תקנו את המוציאים לאור, תקנו
את
הגמרא
על פי רש"י. אז
כשרש"י
מוציאים
לא גורסים. כן, לא גורסים, אבל צריך לדעת איך היו גורסים. טוב, אז נתפלא הרבה, אם אתם...
יש שבוע, אבל יש שבוע.